שירה, אז אפשר לקרוא אותו כשירה, אבל אנחנו פה בשיעור לא רק שרים שירים, אלא מנסים גם לראות אם אנחנו יכולים באיזשהם כלים של חוכמה ותבונה לנסות להבין את דברי מרן הרב. אז נראה מה אנחנו נצליח. יכול להיות מאוד שהרב כתב את השיר, את הפסקה הזאת כשיר, אבל גם השירים של הרב הם כנראה מדויקים ולא סתם. אז ככה הרב כותב. אנחנו, כן, סעיף ח'. הנושא, שהאור של כנסת ישראל מתגלה, הכל מתברך, מתעלה, מתאחד ומתמלא נועם. אור השכינה הוא כנסת ישראל, האידיאל הישראלי השורה באומה כולה, העושה אותה לחטיבה אחת בכל דורותיה. כשהאורה הגדולה הזאת מתגלה בארץ, מתגלמת בחיים המעשיים והשכליים, בחיים המעשיים והשכליים, הכל מתברך. הנשמות הגנוזות בחביון מעלה מוסיפות תורה ותענוג, וכל נפש חיה מתעלה. העולם ומלואו מתרומם, הכללים עוצרים בקרבם שפעת ברכה, רוחות וגשמים כוללים בתוכם מניות חיים ועוז. אז הנה זה אחרי שבוע כל כך גשום, יש לנו את התיאור של הרב. כל חי רוחני עליון ותחתון מתעדן ומתמלא היגיון של שירה וחדוות נועמים. הכל עלז, שמח ומרנן, מפני שכנסת ישראל נחתה לאשרה בהרה. האידיאל הלאומי הנצחי מהוד מקורו האלוהי השוכן בישראל, המקושר עם נשמתם המצוחצחה, דופק ופועם ומכה גלים בים החיים. הכל מתברך, הכל מתנשא. ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם. שמחו בהשם וגילו צדיקים, והרנינו כל ישראל לב. אז זה נכון, נראה ככה, שירה יפה. כן, אבל בואו, אנחנו נקרא משפט, וננסה בכל אופן להגיד על המשפטים של הרב, על המילים של הרב, כמה דברים. אז המשפט הראשון זה תיאור התופעה שהרב רוצה לשיר עליה. אור השכינה הוא כנסת ישראל, האידיאל הישראלי השורה באומה כולה, עושה אותה לחטיבה אחת בכל דורותיה. כן, אז דיברנו על כך שהאור האלוקי, המקור האלוקי, הוא מופיע בהופעות שונות, ויש לאור האלוקי שלוש הופעות בסיסיות. אחת מהשמות של ההופעות של האור הזה קוראים לו קודשא בריך הוא. אחת מן ההופעות של האור הזה קוראים לו אורייתא, ואחת מן ההופעות של האור הזה קוראים לו שכינתא. והרב מביא, זה כנראה גם מקורות מאוד מאוד, זה מקורות בזוהר, שיש מקומות שקוראים לאור הזה, לסוג האור הזה, ללבוש של האור הזה, לפעמים קוראים לו שכינתא, ולפעמים קוראים לאור הזה כנסת ישראל. אז האור בצורה של קודשא בריך הוא האור ש... שהכי אנחנו יכולים לתת לו צבע מסוים, לבוש מסוים. כי בכל מה שכתוב בקודש הבריחו, שזה דבר מרומם, שזה אור לא מוגבל, קודשה, כן, זה משהו קדוש, נצחי מרומם, שיש בו אין סוף של שפע, קודש הבריחו. והדגש באור הזה של קודש הבריחו, שזה אור שכל כולו הוא משפיע, שפע. כן, זה האור האלוקי בצורה של השפעה של שפע. האור שלא ראית, זה באופן פשוט, האור האלוקי שהקדוש ברוך הוא הלביש אותו בצורה של תורה. הצורה של התורה זה בעיקר זה שהתורה מופיעה בצורה של חוכמה. אבל לא מדובר על חוכמה רק ברמה, מה שאנחנו קוראים חוכמה, כלומר בצורה הזאת של להבין דברים או משהו כזה, אלא מדובר חוכמה אלוקית, שזה ודאי שונה ממה שאנחנו, ממה שמצטייר לנו החוכמה הרגילה. אבל זה בהחלט, יש סעיפים ברב שהרב מסביר לנו מה מושג האור בצורה של אורייתא. והאור השלישי קוראים לו שכינתי, ופה הרב אומר, קוראים לו האור הזה קוראים לו, הוא אור השכינה, והוא האור שקוראים לו גם כנסת ישראל. אז מה התוכן של האור הזה? מה התוכן של האור הזה שקוראים לו שכינתי או כנסת ישראל? אז התוכן של האור הזה, כבר למדנו הרבה סעיפים שלמדנו בהם מה זה כנסת ישראל. אז חלק מהדברים שלמדנו זה שזה אור כזה שהוא יש לו השתוקקות אינסופית להתחיות מן המקור האלוקי. זה מה שלמדנו בסעיף ג', שהמהות נשמתה של כנסת ישראל זה אור אינסופי, אבל שהוא מופיע בצורה של השתוקקות אינסופית להתקלל, להתחבר, להידבק במקור האלוקי. זה מה שבעיקר למדנו. כן, למדנו עוד כמה דברים, אבל זה מכל הדברים המהותיים, זה הדבר המהותי שלמדנו. ופה אנחנו לומדים שקוראים לו גם שכינתי. שכינתי, מה זה אומר? שהאור הזה הוא שוכן, כלומר הוא מופיע בצורה כזאת שהוא מופיע בכל מדרגות החיים. הוא לא אור שנשאר רק בצורה תמציתית, הוא לא אור שנשאר רק בצורה המרוכזת שלו העליונה, הוא לא אור שהוא מופיע בצורה של חוכמה. נכון, שכשאנחנו מדברים כבר על האור של תורה, כבר הוא אור שהוא הרבה יותר מתפשט מאשר האור של קודש הבריחו. כי התורה היא לא מופיעה רק במדרגה העליונה שלה, איזשהו אור שאפשר לראות את העולם מתחילתו עד סופו בצורה של איזושהי חוכמה מאוד מאוד עליונה, והתורה יש לה גם את ההופעה בצורה הזאת של תורה שהיא מתגלית אפילו בחוכמה אנושית. אבל זה יכול להיות שזה כבר קשור לשכינתי. כלומר, זה כבר התורה שהיא מופיעה בתוך כנסת ישראל. כלומר, המושג של תורה שבעל פה הוא מושג שצריך להבחן אותו טוב טוב. האם הוא מלביש את האור של אורייתא, או שהמושג של תורה שבעל פה הוא מלביש את האור של שכינתי. אבל זה דברים שאנחנו, זה נושאים רחבים שצריכים כל הזמן ללמוד אותם, לפתח אותם. אז באורות התורה יש כמה פסקאות שהרב מדבר, כן, הפרק הראשון הוא מאוד מאוד יסודי בנושא הזה. אבל אין ספק שהאור של אורייתא הוא הופעה של האור בצורה הרבה יותר שהיא מתפשטת.
היא לא נשארת בצורה של האור של קודשא בריחו, שזה האור מאוד תרכיזי, פנימי, עליון, שהוא קודשא, שהוא נשאר במדרגה הזאת רק בעליונות כזאת. אבל האור של כנסת ישראל הוא עוד יותר מתפשט. הוא מתפשט ושורה בכל הופעות החיים, בכל מדרגות החיים, בכל המציאות כולה. זה האור של שכינתה, כלומר זה השיא של ההתפשטות של האור, הירידה של האור. כן, האור בצורה שהוא הכי יכול לשכון במציאות התחתונה. עד כדי כך שאנחנו יכולים להיפגש עם אור השכינה בחומר, במשכן. כן, שכינה ומשכן, זה ודאי אותם מושגים. כן, אבל קודם כל הציור הראשון שצריך להיות לנו, זה יש לנו פה, יש איזשהו מקור אלוקי, יש אור עליון, שהוא מופיע בעולם בצורה, בשלוש לבושים, שלושת הלבושים הם בצורה כזאת שהם, יש בהם איזושהי הדרגתיות של כמה האור הוא מתפשט למדרגות התחתונות. כשהאור בצורה שהוא מתלבש במדרגות הכי הכי תחתונות, זה הקשור לאור השכינה. זה הכוונה שהאור שוכן, כאילו שהוא מתפשט לכל המדרגות הכי הכי תחתונות. הזוהר מדבר על זה שכל שלושת האורות האלה הם כל הזמן קשורות, קשורים אחד בשני. ושכל העבודה שלנו היא לעשות את החיבורים האלה, לשם ייחוד קודשא בריחו שכינתה. יהיה לנו גם עוד בפרק הזה, עוד סעיפים שיסבירו לנו את הדברים האלה, את החיבור בין האורות השונים. כן, אז אתה שואל שאלה כזאת, האם בימי האור של קודשא בריחו תמיד הוא רק נשאר עליון? על ידי השכינתי, האור של קודשא בריחו גם יכול לשרות בתחתונים, אבל זה נובע מהאור שנמצא בשכינתי. כן, זה מה שהקדוש ברוך הוא ברא, סוג אור כזה שיהיה לו כוח לשכון בתחתונים. עכשיו אנחנו צריכים להבין שהקדוש ברוך הוא, כשנברא העולם, זה הבריאה. הבריאה עיקרה הוא איך יופיע האור האלוקי. סוף, והקדוש ברוך הוא, הוא בורא סוג אור שהוא יופיע בצורה שלא ראית, והקדוש ברוך הוא מופיע סוג אור שהוא יופיע בצורה של שכינתי. לא, לא אמרתי את זה כדבר הראשון. אמרנו שההבדל הראשוני ביותר זה שהאור של קודשא בריחו זה אור של השפעה, האור של שכינתה זה אור של השתוקקות, שנייה, של השתוקקות ורצון להתקללות באור העליון, והאור של אורייתא זה אור שמופיע בצורה של חוכמה. שזה הצורה איך ליצור את החיבור אולי בין שתי האורות האלה. זה הדבר הבסיסי. רק אנחנו אמרנו עוד דבר, כדבר נוסף, הדגשנו את הדבר הזה, שלמה זה קשור לשכינתי, שיש פה איזשהו אופי של אור כזה, אופי של האור האלוקי הוא מצליח להיות בתחתונים, וזה גם קצת מתחיל להסביר לנו למה אנחנו הסברנו שהאור של שכינתה הוא קשור להשתוקקות אינסופית להיכלל במקור האלוקי. ההשתוקקות האינסופית היא זו שאני כבר אומר אחד מהדברים הכי בסיסיים של הסעיף הזה. ההשתוקקות האינסופית היא נולדת, היא כאילו נוצרת על ידי הירידה. היא נוצרת על ידי הירידה הזאת. כלומר, צריך, כדי ליצור אור של שכינה, צריך ליצור את הירידה, צורך עלייה. כלומר, תוספת האור הזאת שהאור לא יופיע רק בצורה של קודש הבריחו, אלא שהאור של קודש הבריחו הוא יהיה עם, בצורה של שכינתי גם, מחייב את הירידה של העולמות, וההתרחקות הזאת היא זו שמייצרת את ההשתוקקות של העולמות לחזור אל המקור, וההשתוקקות הזאת היא יוצרת כוח של התעלות, כוח של, של השתוקקות יתרה כזאת, שנוצרת במפגש הזה שבין, ה, שבין האורות. כלומר, אחד מהדברים, עוד פעם, אנחנו כבר אומרים את זה כמה פעמים, כמה שיעורים. אחד מהדברים החשובים ביותר בציורים הרוחניים זה לצייר את הרוח כאיזשהו דבר חי, עם תנועה כל הזמן, עם תסיסה, עם אינסופיות של, 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 של התווספות כזאת. ולא לצייר את הרוח כאיזשהו דבר מקובע ושקוע. הקיבעון וההגדרה של, של השלמות בצורה של הקיבעון שבה, זה הכל נובע מהציורים שיש לנו כתוצאה מהמפגש עם החומר. ואת הרוח, כן, הציורים הרוחניים, אנחנו חייבים להבקיע את, ה, את, ה, את התפיסה הזאת, שהיא תפיסה ש, שהיא אינה נכונה, ושהיא לא נותנת לנו את, ה, את הציורים הנכונים כלפי הרוח. אז פה כשאנחנו מדברים על השכינתי, מדובר איזשהו סוג אור כזה שהוא חלק מהדבר שמאפשר לנו את יצירת התנועה הזאת. עכשיו אומר הרב, מה עלה ברצונו? איך הקדוש ברוך הוא ברא את האור הזה שקוראים לו שכינתי? הוא ברא את זה על ידי זה שהוא ברא, כן, שכינתי זה כנסת ישראל. שמה העניין של כנסת ישראל? כנסת ישראל זה לא, נכון? דיברנו על הדבר הזה שיש בכנסת ישראל גם חלקים שנמצאים בעולם מאוד אחדותי. יש לכנסת ישראל נשמה כללית, עליונה, חיה, יחידה. יש בכנסת ישראל את, ה, את, ה, את החלק הזה שכולך יפרתי ומומן בך. יש בכנסת ישראל את החלק המתוקן כביכול. אבל כנסת ישראל, הדבר העיקרי שיש בכנסת ישראל, זה שיש איזשהו אידאה, שיש איזשהו, איזשהו רעיון שקוראים לו ישראל, שהרעיון שקוראים לו ישראל, וכשאנחנו רואים את הרעיון שקוראים לו ישראל, זה עוד פעם, הישר אל, הישרות אל האל, כלומר, השתוקקות אל האל, זה הרעיון של ישראל. הרעיון של ישראל זה כל הזמן לחתור אל המקור. זה השם ישראל שיש לנו. כן? אז האידאה הזאת ש, ש, שקוראים לה ישראל, האידאה הזאת היא תופיע לא רק בשמי שמיים, אלא האידאה הזאת היא תופיע גם כשאנחנו נמצאים בארץ, וגם כשאנחנו שייכים לעולם מאוד 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 רחוק, האידאה הזאת של ישראל היא תמשיך להופיע בעולם שלנו, היא תמשיך להופיע בעולם שלנו. והיא, אלא מה? זה מה שהרב מסביר, שהיכולת להופיע את האידיאל הישראלי הוא רק בצורה של אומה. יחיד מישראל, והפרקים הבאים הרב מאוד מאוד ירחיב את הרעיון הזה, במיוחד בפרק ב' הרב מרחיב את זה מאוד מאוד, יחיד מישראל לא יכול להופיע את הרעיון של ישראל ללא, ללא זה שהוא חלק מן האומה. והאור הזה בנוי בצורה כזאת, שרק כשאנחנו חלק מאומה, אנחנו יכולים להופיע את האור הזה שנקרא ישראל. עכשיו, זה מה שכאן אומר הרב. אור השכינה, קודם כל זה המילים הראשונות, אור השכינה הוא כנסת ישראל. האידיאל הישראלי, כן, זה מה שהסברנו, האידיאל הישראלי, השורה באומה כולה, העושה אותה לחטיבה אחת בכל דורותיה, כלומר, מוסיף הרב עוד משפט. מה זה עושה אותה לחטיבה אחת בכל דורותיה? כל העמים כולם, כל העמים כולם, הם בנויים בצורה כזאת שיש חיבור בין דורות. כן? כלומר, יש עמים שהם בנויים בצורה כזאת שיש איזשהו חיבור בין דורות. גם נאמר, העם המצרי, הוא התחיל מזה שהיה לחם ילדים, כן, חם ילד את מצרים, ומצרים היה כנראה דמות עם איזושהי רוח מסוימת, עם איזו אידאה מסוימת, והוא התחיל, והוא הגיע לארץ מסוימת, ושם הדברים הלכו והתפתחו עד שנהייתה אומה מצרית. נכון, האומות האחרות הן מבחינת האורך נשימה שלהם, מבחינת המרכזיות שלהם לעולם, יכול להיות שהם לא כמו ישראל. אבל כל עוד שהאומה הזאת, מהרגע שהיא מתחילה עד הרגע שהיא גומרת את הופעתה בעולם, האומה הבבלית, כל אומה אחרת שניקח, אז ההיגיון אומר שהאומה היא לא סתם מתחילה ממקום אחד, ובאופן מקרי הייתה ביקרה באמצע במקום אחר, ואחר כן הייתה במקום שלישי, במקום רביעי, במקום חמישי. זה לא... גם לגבי אומות אחרות אנחנו לא אומרים שהן בנויות בצורה כזאת. האדם שמעמיק בחיי האומות, הוא בוודאי צריך לנתח את האומה בצורה כזאת. איך? בצורה כזאת של סיבה ומסובב. הדור הראשון היה לו את הדברים האלה ונוצר בכך וכך באומה. והדור השני הוליד משהו אחר, והדור השלישי הוליד משהו אחר. זה, וכל דור הוא סיבה לדור הבא ומסובב. כל דור הוא סיבה ומסובב, סיבה ומסובב, סיבה ומסובב. אז קשר בין הדורות, אני חושב שזה לא נכון לבוא ולהגיד שרק באומה הישראלית יש קשר בין האומות. גם באומות אחרות יכול להיות שיש קשר. ובכל אופן הרב אומר שבאומה הישראלית הקשר שיש בין הדורות הוא שונה מאשר אצל האומות האחרות. במה זה שונה? כי כאן כתוב, העושה אותה לחטיבה אחת בכל דורותיה. ויש מדרש כזה, אתם אסותוני חטיבה אחת, על הפסוק בפרשת ניצבים, על איזה פסוק זה? מה? כן, כן, שם, על הפסוק, את השם אמרת היום, והשם אמירך להיות, מה? לא שומע. המשך הפסוק אמרתם, כן. אני לא זוכר בדיוק את הפסוק, אני לא רוצה להגיד אותו בעל פה. כן, אז החז"ל על הפסוק הזה אומרים, אתם עשיתוני חטיבה אחת, אז אני עושה אתכם חטיבה אחת. אז כנראה הרב לקח מהמדרש הזה את המושג הזה, כן, עושה אותה חטיבה אחת בכל דורותיה. אז מה... אז מה זה שונה? מה זה שונה בין מה שקורה באומות האחרות לבין מה שקורה באומה הישראלית? אז ההבדל הוא, אני חושב, הוא גם כמותי וגם איכותי. כלומר, ההבדל הוא גם כמותי מהבחינה הזאת שאצל האומות האחרות יש אין ספור תופעות. יש המון המון דברים שקרו באומה, ולא כל הדברים שקרו באומה הם ממשיכים עם האומה לדור הבא. ולא כל הדברים שקרו פה הם ממשיכים לדור שאחר. כלומר, רק חלק מן הדברים שקורים בדור אחד, הם מקרינים על הדור הבא. וכאן אנחנו באים ואומרים לעצמנו, שבעם ישראל, האידאה הישראלית הזאת, האידיאל של ישראל, גורם לכך מה שאנחנו קוראים ספר שופטים, ואנחנו לומדים מה היה בתקופת השופטים, ואחרי כן אנחנו קוראים ספר מלכים, ולומדים מה היה בספר מלכים, וכל הנביאים, ואחרי כן כל הדורות של ימי בית שני, כל הדברים האלה הם משתמרים לנצח. או הייתי אומר את זה, כלומר, אז אני לא יודע אם אז ההבדל הוא קודם כל כמותי, אבל ההבדל העיקרי, אני חושב, באמת הוא לא ההבדל הכמותי. ההבדל העיקרי זה ההבדל האיכותי. עם ישראל, נכון שגם הוא מופיע בצורה של אומה, אבל הוא מופיע בצורה של אומה כשכל פעם, כל דור ודור, הוא היה לו את התשתית הזאת שיש איזשהו אור שהוא עוד לפני שנברא העולם. כן, עם ישראל הוא הראשית של הכל. ויש מושג שכנסת ישראל כחיה, כאומה שחיה באיזושהי ספירה מאוד מאוד עליונה. וכל האידאה הישראלית שמופיעה בארץ היא לא גילוי של הארץ, היא גילוי של האידאה העליונה הזאת. אז בעצם את אותו, הדבר שהניע את השופטים להיות מה שהם, אותו אור הוא מניע אותנו להיות מה שאנחנו. כלומר, יש איזשהו אור נצחי, יש איזשהו דבר שהוא אחד, כאילו זה אותו אור, זה אותה אידאה, זה אותו רעיון, שהוא לא רעיון שהוא רעיון התפתחותי, הוא לא מתפתח כלומר הוא לא מתחיל לצמוח מהדברים שקורים בארץ, אלא האור הזה הוא דחיפה מאור הרבה הרבה יותר עליון, וממילא הוא גורם אותנו, גורם לזה את אותה אידאה שהשופטים נדחפו כתוצאה ממנה להיות מה שהם, אותה אידאה גם דוחפת אותנו להיות מה שאנחנו. אז בוודאי גם בישראל יש הרבה הרבה דברים שהם לא קשורים לאידאה הישראלית. כלומר, אנחנו חיים כאלה, ואנחנו לא כל הזמן חיים ישראליים. אנחנו לא כל רגע מהחיים שלנו מצליחים להיות מחוברים לאידאה הישראלית. אבל כל חיבור שיש לנו לאידאה הישראלית הוא אותו אור שהיו מחוברים אליו בדורות הקדמונים.
אז ממה נמצא ראשונים בכל דור?
מה?
ממה נוצא ראשונים בכל דור? השוני החיצוני והשוני הפנימי. מה, השוני החיצוני של...
השוני הוא רק בלבוש החיצוני, כמו שאתה אומר.
לא, אבל יש את ה...
זה נלמד בהמשך.
יש את האמון כמלאכים, אנחנו כזה, כבן אדם וכו', ויש את התומי לגב ובישמי לבר, זאת אומרת שזה הם יותר גדולים. מה יוצר את השוני הזה עם זה?
אתה נכנס לשאלה טובה, אבל שאלה מעניינת וזה, אבל לא הבנתי איך זה קשור למה שאנחנו אומרים.
כי הרב אומר שזה אותו אור. אם זה אותו אור, איך יש שוני?
לא אותו לבוש של האור. אותו המניע להופיע את הרעיון של ישראל, הוא תמיד מונע מהאור העליון, מהאור האחדותי שנמצא בבסיס האומה שלנו. ולכן זה עושה אותנו שאנחנו שייכים לאותו הופעה של אור. כן, הרב אומר באורות התורה.
אבל הלבוש? נו. ההבדל בין, סתם, הכי פשוט, בין נראה לבין אהבה. זה משהו פנימי, כאילו של דור הגלות, זה דור גאולה. אז זאת אומרת, לבוש זה, לבוש, מה שאני מבין זה משהו חיצוני יותר. אבל הדבר הזה הוא הבדל מהותי פנימי, אז איך יכול להיות שאותו אור הוא... כאילו אם זה אותו אור שמניע את איך יוצא שכאילו מתבטא אחרת, פה בעירה ופה באהבה, מהבחינה הזאת של... שיש...
כאילו...
למה האידאה השתנתה בין הגלורה, בין הגלות לגאולה? בגלות, השאיפה הייתה, האידאה הייתה להיות במצב של יראה, או סתם, או כל מיני דברים, יש כל מיני סממנים לאידאה שהייתה בגלות, ופה בארץ, לכאורה האידאה השתנתה. עכשיו אנחנו כבר שואפים לדברים אחרים. לכאורה זה הבדל ברור שאותו אנחנו מבטאים.
באידאה הבסיסית, זה מה שגם למדנו בסעיף ג', שהאידאה הבסיסית של כנסת ישראל היא, יש להקנות נפש לאלוקות, הדבר הבסיסי הזה הוא מתקיים בכל הדורות. גם בגלות היה תלות הנפש הזה, גם בניסים, גם בזה הרב, כאילו עברנו שמה והראינו איך תלות הנפש לאלוקות הוא מתגלה בכל מיני צורות. יש צורה שאיך בגלות ביטינו את התכונה הזאת של הישראל שבאנו, ויש יש איך ביטינו את זה כשהיה הממלכה, ואיך ביטינו את זה כשיש מקדש. כל זמן יש לו באמת תפקיד אחר איך לבטא את הרעיון הזה של הישראל, אבל תמיד אנחנו מבטאים את אותו רעיון. עכשיו זה ברור, אני שוב רוצה להדגיש, גם כשאנחנו לומדים את ספרי הקודש, כן, שאנחנו קוראים נביאים וכתובים, שאנחנו קוראים נביאים, אז לא מסופר בנביאים דברים שהם לא נצחיים, דברים שהם לא נובעים מהרעיון של ישראל. כל התנ"ך הוא לא ספר היסטוריה, התנ"ך הוא ספר שמלמד אותנו על ההופעות הראשונות של הקדוש ברוך הוא. וכיוון שאחד ההופעות המרכזיות של קודשי בריך הוא זה כנסת ישראל, אז חלק גדול מהאור של התורה זה ההופעות השונות של ישראל, אבל בחלק של ישראל הם מה שהם, כלומר מה שהם באמת מבטאים את האידאה הישראלית. אז זה מה שאומר כאן הרב, שלא כל הזמן אנחנו נמצאים במצב כזה שהאור הזה מתגלה. זה יהיה המשפט הבא. כשהאורה הגדולה הזאת מתגלה בארץ, כלומר יש יש את האור הזה שאנחנו אומרים שהוא נקרא אור השכינה, שקוראים לו כנסת ישראל, שהוא יכול להופיע בעולם בצורה של אידיאל ישראל שהוא מופיע שהוא שורה באומה כולה. והוא לפעמים מופיע יותר, לפעמים הוא מופיע פחות. אבל האידיאל הזה, כשהוא מופיע, הוא הדבר שעושה לנו חיבור ברמה אחרת, ברמה אחדותית, בחטיבה אחת, לכל ההופעות שהיה בכל הדורות הקודמים, לכוונה להופעות של ישראל שהיה בדורות הקודמים. בדורות הקודמים גם היו זמנים של חושך ואפלה ושלא התגלה האידיאל הישראלי. האידיאל הישראלי הוא יכול לחבר אותנו לכל החלקים שהיה במשך כל הדורות שבהם התגלה האידיאל הזה של ישראל. כן, האידיאל שבאמת יש בישראל. אתם סוגרים לי מחשבים? אתה אומר ש...
לא, זה לא עובד
במחשב. אבל זה נכון, אנחנו ב-7:32. טוב, אז אנחנו קוראים עוד פעם. אור השכינה הוא נסת ישראל, האידיאל, אז קראנו את המשפט הראשון. אור השכינה הוא נסת ישראל, האידיאל הישראלי השורה באומה כולה, עושה אותה לחטיבה אחת בכל דורותיה. יש הבדל, אני קראתי לעצמי ככה, יש הבדל בין הקשר לאבותינו לבין הקשר שיש אצל עמים אחרים. אנו ממשיכים רצף היסטורי יותר הדוק. אולם זה לא רק עניין של התנסות ולמידה של מה שהיה אתמול, שהוא מה שמאפשר לנו להיות מיוחדים היום. אנו היום ממשיכים את אותו זרם רעים שהיה בדורות קודמים. עם ישראל הוא גילוי של אותה נשמה כללית, הנשמה הכנוסה בכנסת ישראל, והיא זו שמחיה ונותנת משמעות לכל מה שנעשה גם אז
וגם היום. טוב, נעמוד פה.